התחלת הרב דרייפוס לפרשת ויחי.
אני הלכתי עם תרופות סבתא והלך, באמת עשה משהו מאוד מופלא. באמת, תרופות אחת ככה. תרופות סבתא. דוד. טוב, אני רוצה לפתוח. הרב אבישי סיים? אחרי שנמצאים שם סיים? אני קיבלתי התעוררות מההתרוצצות במייל בעקבות הליג שכתב הרב נועם והתגובות שהגיעו של יונתן, של אריה, וזה עורר אצלי מחשבות שקשורות למגרש אחר. יש לי גם מה לומר, יש לי גם עניין לומר משהו על הדיון עצמו. אני הבנתי שזה גם עכשיו היה, הרב נועם סיפר שעכשיו היה המשך הדיון, אבל אני, מה שאני רוצה כרגע בשיחה זה לא להיכנס, לא להיות רק על לא להיות בעיקר על המגרש של הדיבורים שכפי שנאמרו, בקשר של היחס ללימוד גמרא ודברים שעלו בהתרוצצות שהייתה במייל, שבעיניי עשתה לי הרבה נייחה. באמת כאן דיבורים ברמה, דיבורים שבאמת נוגעים ונוקבים, שמאוד מעסיקים אותי באופן אישי כל חיי. התסכול הזה בין היצירתיות והחופש לבין ההכרח שטבוע בי מאוד עמוק להמשיך מסורת אבות ולא לאבד את הניחוח הפחות מודע והפחות יצירתי שמתלווה ללימוד גמרא בכלל, ללימוד ישיבתי וכו' וכו', סביב איזה מהנושאים שאולי נאמר בין תסכולי הרבים, שהם באמת רבים, זה אחד הנושאים אולי המתסכלים ביותר, המפגש הזה בין עולם ישן של לימוד של לימוד התורה מסורתי לבין ההכרח שאני מאוד גם ואני לא מתגעגע להיות לחזור להיות בחור ישיבה במובן הקלאסי. האמת היא שמעולם לא הייתי גם, אבל אם הייתי קצת, אני גם לא מתגעגע לשם. ויחד עם זה, והעולם שאני חי אותו, אני מאוד טוב לי איתו. ויחד עם זה, הדיונים האלה שוב מציפים אצלי מהגיאולוגיה, ממורכי הגיאולוגיה האישית, דברים שלא נותנים מנוחה. האם אנחנו באמת בעצם החילון של הלימוד, הרב שגר דיבר תמיד בעקבות הרב קוק על הפרויקט של חילון הקדושה. אני היום מדבר על זה עם פחות התלהבות, על חילון הקדושה, כי הרבה פעמים מחילון הקדושה, הרבה פעמים, ואני לא אומר את זה בהקשר של שיח, אלא באופן יותר רחב, הרבה פעמים נשאר חילון, פחות הקדושה. ההתרוצצות כאן מלמדת כמה שהקדושה היא כל כך עמוקה. דווקא פה אני חשתי בהתרוצצות שאני מדבר עליה, וזה אני אסגור את המעגל הראשון, אני חש שהקדושה נעוצה עמוק עמוק בתוך הדיון, וגם המתח הזה שבין היצירתיות והצד שקראנו לו החילון, לבין השאיפה והרצון, השאיפה והכמיהה ללמוד מסורת אבות, ללמוד את התורה כנתינתה מסיני, היא מפעמת עמוק כאן בכתיבה, וזה מאוד משמח אותי ונותן לי כאן תחושה שאני באמת בבית. אני חש ש... היו לי תקופה בישיבה שחששתי שכבר יש פה גלישות לכיוונים שכבר אני לא מוצא את עצמי בהן, כיוון שהם גולשים לכיוונים מדי אקדמיים, מדי מחקריים, ודווקא אני חש כדרכו שכל עולם שמתרוצץ ומחפש את עצמו, אני חש דווקא בדוסיח הזה שהבאתי אותו כאן, שבאמת נמצאים במקום טוב, ואני רוצה באמת להודות לכם על זה, כי זה נותן לי בית, נותן לי בית במקומות שאני מחפש את הבית, ואני מודה גם לרמי וגם לחבר'ה ומה שמתרחש כאן ולסייעתא דשמיא שיש לנו כאן, שאכן אנחנו נמצאים במקום שהוא מאפשר לי במקום שאני נמצא להרגיש ממש מחובר לחלוטין לדיונים ולהתרוצצות. כפי שמעתי, יש לי מה לומר על הדיון עצמו, אבל אני לא רוצה לגוע בזה עכשיו, אלא דווקא לגוע במקום אחר. וזה שנפתח באיזשהו מאמר שלא פורסם, כי מאמר שכתבתי לפני כשנה, פחות משנה, שמתייחס לאיזה מדרש שקשור לברכות יעקב לבניו, המאמר הזה לא פורסם כיוון שביקשו, רצו להוציא בישיבת הר עציון ספר על חינוך. כתבתי מאמר של כמה אנשים ראו אותו, מאמר שבשם תתה, זה שם המאמר, והוא שם יש התרוצצות של כל מיני דברים שבעיניי הם טובים ובעלי ערך, אבל בסוף הדיון שהספר לא יצא לאור, לא מוצא עוד מספיק חומר, אז זה עדיין מחפש אכסניה. אז בינתיים נלמד חלק מזה כאן בדברים עכשיו, אותו חלק שנוגע לסיפור של יעקב ובניו. וזה מאוד מרתק לראות איך, האמת היא שדרך מה שאני אעשה עכשיו עם המדרש הזה, זה כבר יישום של המתח הזה שיש בין האבות לבין הבנים. לכן המגרש שאני אדבר עליו זה לא היחס בין ללימוד גמרא, הן ביחס לטקסט, הן ביחס ללומד, אלא דווקא בשאלת הנחלת מסורת של בין אבות ובנים. זה דיון במגרש אחר, והמדרש כאן הוא מדרש מופלא בעיניי, והכל מתחיל מאותו פסוק בתחילת פרק ממתת, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר אספו ויגידו לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. והמשך הוא ידוע שאין שם שום דיבור על אחרית הימים. רש"י מביא בשם חז"ל שביקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו, וזהו, זה כל מה שרש"י אמר. ובאמת הפסוק הסתום הזה, שיש הכרזה דרמטית שיעקב מכנס את הילדים שלו לספר להם מה יקרה באחרית הימים, וזה פתאום נקטע בלי שום המשך, דבר מאוד מאוד מעורר פליאה. וחז"ל מצאו כאן בקעה להתגדר בה, ולקחו את הדברים לכיוונים שלקחו, ואני אקח אותו לכיוונים שאני אקח, ובואו נקרא את המדרש בהתחלה. ויקרא באנטר פנימה, ויקרא יעקב אל בניו, זה שאמר הכתוב מסיר שפה לנאמנים, זה יצחק ויעקב, ששניהם ביקשו לגלות מסתרים של הקדוש ברוך הוא. יצחק קרא לעשו, ביקש לגלות לו את הקץ, וגנזו הקדוש ברוך הוא ממנו, שנאמר ויקרא את עשו בנו הגדול. זה מעניין שהמדרש תופש שאיפה שכתוב ויקרא לו ויקרא את, זה קריאה לגלות את אחרית הימים. אני לא יודע על מה, אשמח מה, מאיפה המדרש לקח את, את הביטוי הזה ויקרא כביטוי להכרזה על אחרית הימים. אולי זה הלך הפוך, בגלל שויקרא בפרשת ויחי, זה ויקרא ויאמר אספו ויגידו לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, מכאן למד הדרשן שכל מקום שכתוב ויקרא זה צריך להיות לאחרית הימים. למרות שזה קצת מוזר, אבל
לא, זה רק ויקרא, מישהו שהולך למות וקורא לבן שמסתכל לברך אותו, זה מדויק למה שקורה פה. יעקב קורא לבנים שלו, הוא הולך לברך אותם לפני מותו, הוא אומר להם אני אגיד לכם את אחרית הימים. אז גם שיצחק קורא לעשו לפני מותו לברך אותו, זה היה סיפור שם, ויקרא את עשו.
כן, כן, ברור.
אז כנראה שלברך בן אדם, שאדם הולך למות, זה לגלות אותו.
אבל זה עצמו אמירה,
לא, זה לא אומר אמירה למילה ויקרא, זה הרבה יותר מינורי.
אתה רוצה לומר שאיפה שהתכוונתי, זה לא ויקרא, אלא עצם ההתכנסות לפני מותו היא אמורה לבשר של אחרית הימים, וזה עצמו דבר שהוא מפתיע. כלומר, זה שתופסים שכינוס ילדים לפני המוות של האבא, זה הזמנה לספר להם על אחרית הימים, מבחינתי זה סוג של איזה חידוש בכלל לא מובן מאליו. למה שכינוס האבא את הילדים שלו לפני מותו, זאת הזמנה לספר על אחרית הימים? למה אבא לפני מותו יודע משהו על אחרית הימים? מאיפה הוא קולט את הדבר הזה? מאיפה ברור שאבא יודע? זה עצמו כבר מאותת למשהו מאוד מופלא על המוות, על מה שאבא רואה סמוך למותו. ודבר הזה, דרך אגב, הוא באמת, הוא
יש דברים שאתה דרך כלל לגלות במהלך החיים, כי אתה אפשר להעביר אותם. לפני שאתה הולך למות,
אתה לא, אתה גם לא יודע אותם.
לא יודע.
זה לי זה די ברור שמדובר פה משהו שהתגלות שקורית לאדם עצמו, לא איראני אדם וחי בשביל שאתה רואה, אבל יש איזו התרחשות שקורית לאדם, ועל זה אני רוצה לדבר עכשיו בדיוק על
העם. ועדיין, כן, אני חושב שזה לא בגלל דברים שאתה לא יודע, טוב, זה נושא לדיון, זה דברים שאתה לא תמיד אומר, דווקא לפני שיש מוות, ספר כאן עסוק במאמר, איך חיים לקראת המוות, או מה קורה שם, זה מאפשר המון דברים שאתה לא יכול לומר אותם ביום יום, ועכשיו פתאום נפתח לי מחשבה אחרת לחלוטין, סתם מחשבה אגבית, יכול להיות שבאמת יצחק זיהה את יעקב, ואז הוא החליט לא לגלות לו שום דבר, וסתם לברך אותו, כשיעקב מגיע מחופש לעשו. אם זה היה עשו, אז הוא היה מגלה לו, הקדוש ברוך הוא אמר דבר, שלח אליו את יעקב דרך רבקה, אז הוא לא גילה לו.
למה?
למה הוא לא גילה לו?
כן.
צריך
לגלות לעשו? זה באמת הפוך על הפוך, כלומר, שדווקא עשו
הוא באמת גילה, אבל בהמשך הוא אומר לו, והיה כאשר תריד, הוא פרקת הוא לא מהצוואריך. זאת אומרת, הדיבור עם עשו הוא באמת דיבור שיש בו איזה מימד של חזון, של מה שיקרה באחרית הימים.
יפה. טוב, יפה. עכשיו בואו נראה כאן את המדרש הזה.
ההחמצה של המפגש הזה לפני המוות זה אם אתה מברך מישהו. אם אתה מברך מישהו, זה אומר שלא הצלחת. אם אתה מגלה לו מה יהיה, אז קורה מה.
זה כבר קריאה עוד יותר, עד כדי כך לא חשבתי, שכל ברכות יעקב, כל ברכות יעקב הם סוג של החמצה. זאת אומרת, אילו... ובסוף נשאר ברכות, נבח. רק זה מה ש... רק אם זה נשאר רק עם ברכות.
עשה ברכה.
זהו, זה מאוד יפה. אז המדרש כאן באמת, גם הוא נשען כאן על... המדרש הזה הוא נורא רדיקלי. הוא הביא פסוק מאיוב, מסיר שפה לנאמנים. כלומר, הוא דבר פה... אגב, המדרש הזה הוא יותר ארוך, הוא מתגלגל פה לכל מיני... אני מתגלגל פה לכל מיני קשרים, ככה. אני מתגלגל פה לכל מיני קשרים נוספים. אני בחרתי רק קטע מסוים שמתאים למה ש... רוצה לדבר עכשיו? בואו נקרא את המשל. למה הדבר דומה? לעבד שמינו המלך על כל מה שיש לו, בא אותו עבד למות, קרא לבניו לעשותם בני חורים, ולומר להם, נחלנו די תיקים שלהם והעוני שלהם. כלומר, די תיקי שלהם זה השטף שחרור שלהם, הרי מדובר פה על עבדים, העוני שלהם זה הירושה שלהם, הנכסים, הירושה וכו'. ידע המלך ועמד לו מלמעלה ממנו, ראה אותו העבד והשליג את הדבר שהיה מבקש לגלות להם. התחיל לומר להם, בבקשה מכם, עבדים שמלך אתם, היו מכבדים אותו כדי שהייתי מכבדו כל ימי. כך יעקב אבין אמר, קרא לבניי להודיע להם מתי הוא הקץ. מיד נגלה לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, לבניך את קורא ולי לאו? שכן ישעיהו אמר, ולא אותי קראת יעקב? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כבוד אלוקים אסתר דבר, אין המידות האלה ללו שלך שאמר הולך אחרי מגלה סוד. זה ממש, יש כאן איזה תרעומת אצל הדרשן הזה, תרעומת מרחיקת לכת. והמשל כאן בעצם, אולי לפני שנראה מה שאני כתבתי באותו מאמר, כי אפשר לקרוא, כי זה די מה שאני רוצה למסור כאן בנקודה הזו של המדרש. על כל פנים, יש כאן איזו סיטואציה של מלך ועבד, והעבד, המלך האמינו על כל מה שיש לו. כלומר, באיזשהו מקום העבד הופך להיות העוצר של המלך. כל האוצרות המלך יוצאים אצל העבד. עכשיו, מה קורה כשהעבד הולך למות? כאן מתרחש כאן דבר בשני מישורים. המישור האחד, שהעבד הולך לבנים שלו, ואומר להם, תראו, הנה השטר שחרור שלכם, אחרי שאני הולך מכאן, אתם תדעו איך להמשיך, ושטר שחרור זה כמובן מעוטט כאן לסוג של התפרצות, סוג של אפילו אנרכיה, שיכולה להתרחש אצל הממשיכים של העבד, וכאן בבת אחת יש כאן איזה מין ההתפרצות האנרכיסטית שמתאפשרת דווקא על רקע שמות העבד, דווקא הדבר הזה, הוא מקפיץ כאן את הזעקה של... התרעומת של אלוקים מתגלה כאן פתאום. הוא מתגלה ואומר, ולא אותי קראת יעקב. כלומר, באיזשהו מקום, אתה נותן כאן, יש לך עסק לפני מותך, עם הילדים שלך, עם המשכיות, עם העולם, איך שנפרש את זה כך או אחרת, אבל לא אותי קראת יעקב. זה כבר מזמין כאן בדיוק את ה... כאן בדיוק המתח שהמדרש בא למשוך אותנו, עד כדי כך, שהוא נדבר כאן מסיר שפה לנאמנים, מסיר שפה, שביקש לגלות ונסתלק ממנו. אחרית הימים בעצם מאותת כאן לאיזשהו עולם שבו יש כאן באמת ביטול השניות, אין כבר יותר פער בין בורא לנברא, אין כבר, יש כאן איזה מין עולם של רוחניות אינסופית, שבו העבד ובני העבד, כולם כבר באיזשהו מקום מתלבשים כאן בזה אור רוחני, שבו כבר אין כבר, הייתי אומר, אלוקים כטרנסדנציה, כהתגלות, אלא איזה עולם שכולו אור וכולו רוחניות, ויש כאן איזה תרעומת שעוד לא הגיעה השעה. כלומר, יש כאן, איך לפרש את המדרש, זה כבר שאלה של פרשנות. אני תכף נקרא מה אני מציע כאן, אבל בכל מקרה יש כאן איזה מתח שהוא מאוד, אני מאוד מבין את האינטואיציה שלו, שברגע שמות האב הוא הרבה פעמים איזושהי הזמנה לאיזושהי אנרכיה גמורה אצל הילדים. אולי בואו נקרא את הדברים שכתבתי, כי זה יותר מוצלח, כי אני סוחב עליהם, אני עבדתי עליהם בקפדנות, לכן אולי נקרא אותה ואז ננסה איכשהו לראות לאן זה, מה אתם אומרים על זה, לאן זה לוקח אותנו. המדרש מבקר בחריפות את עצם כינוס הבנים על ידי יעקב. מה פשר התרומת של המלך לבניך את קורא ולי לב? מה מתבקש לכאורה מאדם שנמצא אסף הסתלקותו? לראות את כל המעשה שעליו טרח ויגע ומסר נפשו כל חייו וכתבה ותיארות ודרכי התבוננות שלהם זכה, את שלל המעשים הטובים של צדקה וחסד וכיוצא באלה, ואת כל המלכות הזו שזכה לה להלכי לבניו. וכמו המלך שרצה למסור את המלוכה לבנו בחייו, עשה משתה גדול טקס העברת המלכות אצל רבי נחמן בשבעת הקבצנים, כך יעקב קרא לבניו לטקס הנחלת הירושה, למנות את הבנים לממשיכי דרכו וכו'. מה לא טוב בזה? אלא שהמדרש מזהה את האלמנטים האנרכיסטיים, את טריקת העול של הבנים שהכרחית במות האב, כמו בסיפור הרמלה של רבי נחמן, בעקבות הסעודה שמסירת המלכות של המלך לבנו עוד בחייו, מיד נפל הבן לחוכמות ולאפיקורסות. כך בדיוק מזהה המדרש את הקץ, את הדייטקי שהוא שטרה שחרור שלהם, את החופש האינסופי שבנים נחשפים לו במות האב, מות היראה, מות המסור, מותו של אלוהים רחמנא ליצלן. המדרש מלא, זאת הנקודה הראשונה שאני רואה כאן. יש כאן במוות של האבות, לא סתם דיבר פרויד על רצח האב, התסביך האדיפלי. רצח האב זה מין תנועה שבה אתה הורג את העבר שלך, אתה עולם ישן על יסוד מחריבה, אמרו האינטרנציונליסטים. והמקום הזה שבו ההמשכיות היא תמיד הולכת על חורבות הישן, על חורבות מה שהיה, כאן בדיוק המדרש מזהה כאן, גם במסירה של יעקב לבניו, מזהה בדיוק את הדבר הזה. אלא שהמדרש, המדרש מלמד בחדות אופציה אחרת של התרחשות ברגעים נוראים של פרידת אב מבניו, של המסירה הסופית. מילות המדרש לבניך את קורא ובלי לאב, פותחות אופציה שלפי הסתלקותו של האב, אינה מבוא לפריקה ואנרכיה, אלא לקבלת עול חופשית. דמות האב מונחחת לא מהמקום של המלאות שלו, של נוכחותו, של האגו שלו, אלא להפך. הסף מותו של אדם אינו מתייצב בעמדה של מלאות, של בורא, של מנחיל, של מקור, אלא נקרא לייחד את השם. אני כאן מפנה להערת שוליים שלוש, שזה השלמה למדרש. אני אסתכל שנייה אחת בהערת שוליים שלוש, בגמרא בפסחים, ואמר רב שיר בן לקיש, ויקרא יעקב על בניו, ויאמר אספו ויגיד עליכם, ביקש יעקב לגלות את לבניו קץ הימים, ונסתרקה ממנו שכינה, אמר שם אחר ושלום יש במידתי פסול, כי אברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו, אמרו לו בניו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד. אם כן נחזור למעלה לקריאה, אז מה שהמדרש מציע כאן, אדם, אני אקרא שוב את המשפט הזה, הסף מותו של אדם אינו מתייצב בעמדה של מלאות שבורא שמנחיל שם מקור, אלא נקרא לייחד את השם, לעקוד את עצמו, לוותר ויתור עמוק על האגו שממילא עומד לחלוף כצל עובר וכחלום יעוף, לפורר את כל ההקשרים והקשרים שחייו, וכך להתייצל לפניו יתברך ולומר הנני. במצב זה העולם, בניו וסביבתו, שוב אינם באופק שלו, רק הוא ואלוהים. האוקל של המדרש מגיע לסיאו בהקשר של הבנים שאביהם אינו פונה אליהם, אלא מייחד את השם. והם נענים לייחוד שלו ואומרים לו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. הפרדוקס הוא שהנחלה והמשכיות אפשריים רק במקום שבו אין לאב מה להנחיל, שאב נקי מכל פנייה, ואין לו סמוך למותו, אלא הוא ואלוהים במובן הכי אישי. בנקודה הזו מותו של אב אינו פריעת הגדר והסדר, אלא אירוע של התגלות. עמידת הבן נוכח ייחוד השם של האב, זה מה ש... רבורי אמר קודם, וזה גם נתנוצץ לתוך הדברים שלו, בדיוק הנקודה הזאת, שכשאדם קורא לבניו, קורא לו משהו, רק אני לוקח, קורא את איזו התגלות, שכל התכנון המקורי של הורשה והנחלה, מתפורר מאליו. אדם יכול לתכנן לכתוב צוואה, מתכנן לכתוב איך להנחיל את הירושה, אבל בסופו של חשבון, מה שקורה באמת, זה בכלל לא הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא מתפורר מעצם הסיטואציה, וקורא כאן איזו התגלות שקודם כל מתחילה מהייחוד השם של האבא, שכבר אין לו בנים באופק שלו, אין לו עולם באופק שלו, אין לו תורה שהוא מנחיל או משהו כזה, רק עצם ההתגלות שהוא מייחד את השם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ומה שקורה לבנים, אולי נקרא עוד משפט כאן, עמידת הבן נוכח ייחוד השם של האב, זה הגמרא בפסחים, מהמקום הזה שהאב נפרד מתודעת האב, הוא הופך להיות אפס ובטל במציאות, מתמיר את תודעת הבן שנפרד מתודעת הבן. כלומר, האבא כבר לא אבא, והבן כבר לא בן, וכאן מתשתש הגבול שהוא שייך לרוב מסוים של התודעה, שיש אבא ויש בן, והאבא הוא עם המלאות שלו, הוא המנחיל המעציל על הבנים שלו. ברגע שהאבא כבר לא אבא, כי האבא כבר, בשביל להיות אבא יש לו הרי בן, וברגע שהאבא זוכה, נמצא בייחוד השם, הוא מפסיק להיות אב, והבן שנוכח באותה הערה, באותה התגלות, הוא גם מפסיק להיות בן. זה אירוע שקבלת עול ממקום שחירות הבן, שאביו שוב אינו הסופר אגו הקופה ומאיים על החופש שלו. השיבה המאוחרת של האב, היא אירוע שתלוי בהכרעה של הבן לקבל אותו, להציב את דמותו, לספר את הסיפור שלו, לא ממקום כפוי מרגישות השם הקויצה באלה, אלא ממקום של חופש אינסופי. בנקודה זאת, מתבטלת השניות המעיקה שבין אבות לבנים. זה בעצם מסוג של תיאור שלי, את הגאולה של לב אבות על בנים, אבל לא במובן דרשני, אלא כמשהו מאוד קיומי, מאוד, מאוד נוכח. אולי נקרא עוד מילה, ואולי ננסה איך שהוא ייכנס לדיון הזה. רק על הקברים מספרים הבנים את הסיפור של האבות. האב הופך לבן, והבן המספר הופך לאב. כך האב נחקק בנצח, בזיכרון, זו ממשותו. כך בחיי אדם, הרגשת האגו של הריאליה של קיומו היא פיקציה. ממשותו נחקקת רק אחרי הסתלקותו, בעת שהבאים אחריו יספרו את הסיפור שלו. יתרה מזו, הסיפור הוא כמו יצירת מסגרת לדמות, ויש אין סוף אפשרויות מה ובעיקר איך לספר. זו התנועה של בחירה אינסופית של הבנים. גם השם אבות הוא פרספקטיבה של הבנים. הסיפור הממשי של המסורת הוא הסיפור שאנחנו מספרים את המסורת. והשלב התכלית, השלמת המעשה החינוכי, וזה אני אסיים את הציטוט מאותו מאמר, החופש המיסטי החירותי האינסופי של שניהם עשוי להיות מצע לצירופים חדשים של אותיות האב והבן, לסוג של התענגות ביניהם שאין מילים להביע אותם, למעלה מעלה מחזון הנביא על השבת לבבות על בנים ולבנים על אבותם. מות האב עשוי להיות שלב של התהפכות הבן להיות מדיום שדרכו תשתקף רוח האב, בדמי לבית אדמור הזקן שלפי החסיד אינו זה המתבטל הצדיק, אלא זה שהופך להיות מדיום לנשמת הצדיק, כך עשויה נשמת האב ורוחו להתגלות דרך נשמת הבן, באופן שעשוי ביניהם איחוד נשמות מיסטי. זו הייתה חשוד סבוכה, אולי עוד קטע אחד, ראיתי כאן רב נחמן, שעשה לתאר אותה באמצעות מושג השתיקה של רבי נחמן. העמידה מול החלל הפנוי, כמו מול המוות בכלל, ומות האב בפרט אינה אפשרי בשפה, במילים, בתודעה. אני יושב מצטט מרב נחמן. והדיבור, אומר רבי נחמן, הוא הגבול של כל הדברים. כי הגביל חוכמתו באותיות, בתורה סמך ד', שאותיות אלו גבול לזה, ואותיות אלו גבול לזה. אבל בחלל הפנוי, שהוא מקיף את כל העולמות כנל, והוא פנוי מכל כביכול כנל, אין שם שום דיבור, ואפילו שכל בלא אותיות כנל. ועל כן המבוכות הבאים משם הם בבחינת שתיקה. וכמו כן, הקושיות המבוכות שבאים בחלל הפנוי, שאין שם דיבור ולא שכל כנל, כן בבחינת שתיקה. עכשיו הדברים שאני כתבתי הרב נחמן, נוכח המוות, כמו נוכח הכאוס של החלל הפנוי, אין לה מילים ערך. יש רגעים בחיי אדם שערעור והתפרקות, אזור דמדומי למיניאלי, שם ניתן רק לשתוק, לא שתיקה של היעדר דיבור, אלא אירוע של חזיון, הערה, שינוי צירופי האותיות של דמותו למעלה מטעם ודעת. בקשר של עמידה נוכח הסתלקות האב, כמו גם בעת עמידת תלמיד בעת פטירת רבו, עשויה להתרחש התהפכות שבעקבותיה של אין שניות אב ואין אם בת, רב תלמיד, החוויה של הבן היא שבדידות נוראה, אבלות קשה, אובדן עוגנים לאחז בהם. רוב בני אדם אינם ערים לתמורות שעשויות לשנות את חייהם במעברים הקריטיים, ומעדיפים לאחז מחדש במוכר, במה שהיה, גרסת הצעירות שכבר פג תוקפה. מי שנערך בקישורים ממשיים לשדה השיח הזה, עשוי להשתנות, להתהפך, להיות נשא מדיום לדמות אביו שרוחו קשורה ברוחו. כן, מה שבעצם אני רוצה להביא כאן לביטוי, זה באמת איזה מין ראייה, פרספקטיבה שהיא כמובן שלי. כמו שאמרתי קודם, מה שאני עושה כאן למדרש, זה בדיוק הנקודה שעליה אני מדבר, שהיכולת שלנו לספר את הסיפור של האב, ולהיות מדיום ולהיות נשא לאב, ולהחליט מה ובעיקר איך לספר את הסיפור של האב, זה מצד אחד מביע את האינסופיות של האנרכיה ושל שאין משהו שקיים. כל השאלה היא מה אני מספר ומה אני מדבר ומה אני תופס, אלא שכל הדבר הזה של הסיפור שלי, בסופו של דבר, הוא גם כן מתנדנד כאן, כל הזמן איזושהי התרפקות על סיפור שמקורותיו לא אצלי, מקורותיו באב, מקורותיו בעבר, במסורת, וכן הלאה וכן הלאה. כאן אני חושב שיש כאן, בנקודה הזו, אני כאן רוצה לסגור את המעגל הראשון, פה אני חש באמת איזשהו משהו מאוד, מאוד, מאוד נפלא, בכלל על יחסים בבני אדם, ודאי בהקשרים של רב תלמיד, אב בן, אם בת וכו' וכו'. כאן אין לי כל כך מה להוסיף על הדברים הללו, כאן אני חושב שמתרחש כאן, איזשהו שדה שיח שבדיוק מטלטל אותנו, ואני גם רואה את הרוח, רואה את הרוח שבו, גם בשיח שאמרתי בתחילת הדברים, שתוצאת כאן ביחס ללימוד גמרא. טוב, אני רק רציתי איכשהו לשתף אתכם במשפטים הללו, במחשבות הללו, וגם בכלל באופן שבו מצד אחד התכלית היא להגיע בסופו של דבר לאיזה סוג של יצירה שמקורה בפריקה, אבל הפריקה עצמה היא לא פריקה של לפורר את ההוויה, אלא להפך, היא דווקא באה לספר אותה. כי רק אדם שבאמת הוא לגמרי משוחרר וחופשי, הוא יכול באמת לספר, אני אומר את זה גם ביחס לעמוד 3-4, שזה בעצם הציטוטים שהתגלגלו במיילים לאחרונה, שם אני באמת חש שהיכולת שלנו ללמוד תורה היא רק מהמקום החופשי והמשוחרר. כלומר, כדי שאנחנו נוכל לספר את התנאים ואת האמוראים ואת הראשונים, זה יכול לבוא רק עם הקושי בו אנחנו לגמרי משוחרים ואנחנו נשאים, ואני אומר להיות נשאים זה תמיד להיות במקום שלא מפחד, אלא נמצא כאן בעמדה שבסופו של חשבון התורה במובן רב, המשכיותה של התורה היא תלויה בהעזה שלי. אם אני רק אדע להיות זה שממחזר מה שאחרים אמרו, בסופו של חשבון אני לא ממלא את יהודי. אז כאן בדיוק המתח שעולה כאן, המדרש מתאר את זה בצורה נורא מרשימה, נורא מדהימה אפילו. מצד אחד העבד יעקב רוצה לספר את הקץ, ומסיר שפה אל ימני ולא מתאפשר לו, הייתי אומר את זה בצורה כזאת, יש מצב שעצם הרצון לגלות הוא בעצם הכשל. אם אתה רוצה לגלות, אתה תופס שיש כאן איזה אני, ויש כאן איזה משהו שאני רוצה לגלות, בנקודה הזו, כאן למעשה כבר כל העסק מתפורר, זה לא יכול להתרחש. למה? בגלל שהברמה של התודעה, זה מביא אותנו לשתיקה של רבי נחמן, לצירופי אותיות, למקום שאין שם בכלל דיבור. עצם המוטיבציה לגלות, יש סיטואציות בחיים שבעצם העובדה שאתה חושף אותם, אתה מנהיר אותם ומדבר אותם, ברגע הזה אתה לא יכול, בעצם לא יכול לגלות שום דבר כבר. כאן הכל נסתם. בעצם היומרה הזו, כאן הכל נסתם. ברגע שאני מודע לזה שאני, ביקשו שאני אכתוב משהו על חינוך, ואני תמיד, אני כל החיים שאני מרגיש שהמילה חינוך היא מילה שמאוד, אני מאוד נרתע ממנה, אני ממש לא סובל אותה. למה אני לא יכול לסבול את המילה חינוך? בגלל שחינוך הוא מניח איזו הנחה שבו יש איזה משהו פטרנליסטי, משהו שבו יש איזה אני של המחנך, של הרב, של האב, לא משנה, ויש מישהו שאמור לקבל את כל מה שיש לי לומר, ועצם הסיטואציה הזו היא למעשה יוצרת כאן את את הכשלים. כבר מצד אחד אין ברירה, אב חייב לחינוך ילדיו, וצד חייב, יש שורת מצוות ידועה שאב חייב לילדיו והאם חייבת לילדיה, ומצד שני אז זה, אי אפשר לחמוק מזה, אבל זה בתנאי שיש קריצת עין, כמו שאנחנו אומרים בזמן האחרון בישיבה שמבינים את הבדיחה. כבר שאם האבא מחנך את הילד שלו בלי שהוא מבין את הבדיחה, הוא באמת חושב שהוא מחנך אותו, באמת חושב שיש לי משהו למכור לך. אם הוא באמת חי בתודעה הזו, אז אני לא מקנה בילדים האלה, אני לא מקנה באבא הזה. באיזשהו מקום יש תמיד איזה זווית של קריצת עין. אם אתה לא נמצא באותה זווית של קריצת עין, שבסופו של חשבון התכלית של היהודי זה לייחל את השם, וגם בקטנה אני אומר, בסופו של חשבון מה שבאמת באמת משפיע על הסביבה זה לא אמירות פטרנליסטיות שבה אני בא להגיד לך משהו, בא לשכנע אותך משהו, זה ממש יצר הרבה פעמים את האנטגוניזם ואת הדחייה. מה שמשפיע הכי הרבה זה אם אדם יכול לקלוט את השני שנמצא לידו, זה לא דווקא רב, אם אדם קולט מישהו שנמצא ברגעים של איזה ייחוד עם עצמו, והוא לא שם לב לך שאתה מסתכל עליו, הוא לא שם לב מה אתה רואה בו, שהוא יכול שהוא מתפלל, או... אני זוכר שהייתי בנתיב מיר, אחת החוויות הטראומטיות שלי, שהייתי שם רם בישיבה, והייתי רם צעיר, יצאתי מהישיבה, הלכתי להיות רם, ואחת החוויות שאני זוכר אותם, זה פשוט היה מבחינתי קטסטרופה, שראיתי בזמן קריאת שמע, ותפילת שחרית, הרם עם אחד וחלק, הם שמו את היד ככה, לראות איך החבר'ה אומרים קריאת שמע. זה ממש גרם לי, וזה מין, זה בדיוק הדוגמה הכל כך שלילית ומאוסה. אני מדבר על זה במילים בוטות, כי זה דבר שהוא ממש נורא, נורא בכל המובנים, שבה אתה רוצה לחנך, אתה רוצה לראות איך הילד אומר קריאת שמע, וזה דבר שהוא פשוט מזעזע, מה שיכול לחנך אדם, הוא יכול לקדם אותו, שיראה מישהו שכל מה שמעניין אותו בזמן קריאת שמע, שהוא מייחל את השם, זה מה שמעסיק אותו. הוא שווי רק בתוך עצמו, ורם שלא שווי בתוך עצמו, אלא שווי לראות איך התלמיד שם את הילד על העיניים, זה דבר שהוא פשוט הרס הכל, אין דבר יותר הרסני מזה. ומה שאני רוצה לומר כאן, זה נכון בכל הסיטואציה, בסופו של חשבון אדם קולט את הייחוד השם שיש, וזה לא צריך למות בשביל זה, זה נמצא גם בחיים עצמם. המוות אולי הסיטואציה הקיצונית ביותר, כי שם זה באופן טוטלי זה הסוף, ולכן מה שיכול לקרות שם זה באמת לא בכדי רב נחמן כתב תורת פשניים בית הסלקות הצדיק, ודאי שהמוות יכול לעורר איזשהו הערות שהן ייחודיות למוות. אבל למה לדבר על מוות? אנחנו חושבים כולנו פה אנשים צעירים, וזאת השם עד, עד 120, כך שלא צריך לדבר על מוות. אפשר לקחת את זה למקומות היומיומיים. אם אדם רוצה, בכלל אני חושב גם בין יש לי אשתו באותה מידה, זה אותו דבר. אם אדם לא שם לב, הייתי אומר, איך אשתו נמצא ברגעים שהיא לגמרי עם עצמה, הוא לא שם לב, לא עוקב ולא יונק מזה משהו, או להפך, שהאישה לא רואה את האיש שלה במקום שהוא, הוא לא אומר מה, ולא אומר איך, ולא אומר למה, ולא נותן שום דבר, הוא לא מתייצב בשום פוזה. הוא פשוט הוא, פשוט באשר הוא. אין כאן, ואותו דבר עם הילדים, כמו שאמרתי קודם, רק הסיטואציות הללו, שהם, ככל שהן יותר נוכחות, שם באמת קורה משהו. שם אנשים יכולים באמת להתעצם מעצם הסיטואציה שאדם, אדם מייחד את השם, ואז גם הבנים נענים לזה, כשם שיש, אין, שאין בלבך אלא אחד, גם בלבנו אין אלא אחד. כל הסיטואציה הזאת היא מתרחשת רק באותו מקום שבו, גם רק באותו מקום שבו, כמו שאמרתי, יש איזה ניקיון כזה, אין שום דבר, אין עולם, אין ילדים, אין אישה, אין כלום, יש רק ייחוד השם. ובנקודה הזו, באמת כאן הילדים והאישה והעולם יונקים את היניקה הכי משמעותית, הכי ממשית שלהם, דווקא במקום שלא פונים אליהם. כשפונים אליי, אני מיד מתכווץ. כשלא פונים אליי, אני יכול להקשיב, אני יכול להיות, אני יכול לנוק. זה כאן הפרדוקס. לכן כל המושג חינוך הוא מושג שהמילה עצמה טעונה כאן באיזושהי יומרה, שעצם המילה הזו כבר לפחות אצלי מילדותי דרך אגב, והמילה חינוך תמיד יוצרת איזו ויברציות, אני לא סובל אותה, אני לומר שיש מחנך, או רב מחנך, או אב מחנך, המילה חינוך היא תמיד היא מילה זרה בשבילי, אני ממש לא יכול להכיל אותה ולא רוצה להכיל אותה, ואני חושב שהסברתי את זה די טוב, המשמעות כאן היא, גם מה שאני מנסה לעשות כאן, אנשים צריכים להיות כאן, לא צריכים, אין פה שום פוזה, שלא צריכים ליצור שום פוזה, צריך להיות מה שאנחנו, במובן הכי ראשוני, ולהיפרד מכל מיני דמיונות סטריאוטיפים שפג תוקפם, שבאים מעולם החינוך הקלאסי, והם פשוט אין בזה צורך. אדם היום לא רוצה, אדם רוצה את החופש שלו, ורוצה דווקא מהחופש הזה, בחופש גמור לקבל עול. אבל מהחופש הגמור שלו לקבל את העול. הוא רוצה את אבא שלו, ועוד איך הוא רוצה את אבא שלו. אבל הוא רוצה שאבא שלו לא ירצה שהוא ירצה אותו. זה מה שהוא רוצה, שאבא שלו לא ירצה שום דבר. שאבא שלו רק יהיה. וסתם נתון עכשיו, זה אני אסגור את המעגל הזה, תחת רושם ואז בשיחת טלפון אתמול בלילה, שממש ככה. בחורה שקשורה איתי ומאוד עכשיו מתייסרת עם איזה קושי עם אבא שלה, קושי מדאיג, ראותי. אמרה לי משפט, אני ממש הופתעתי לשמוע את זה, איך אני אגיד אותו, תישארו כאן, אנחנו צריכים אתכם. משהו כזה, כאילו, אדם שמצא בסכנה. ובאיזשהו מקום היא אמרה את זה גם כאילו אליי, אבל שיתפרתי משהו ש... כאילו, אולי אתם חושבים שבגיל שלכם כבר אתם מיותרים.
כלומר, האבות?
מה?
אני... כי אבא או
כבר, זאת אומרת,
מקום.
הבת אמרה על אבא שלה, שהוא צא שווה בעיה.
על אבא.
על אבא. על אבא, כן. והיא הפנתה את זה גם אליי, ושהוא אומר, כי היא רואה ביצה מסוים כזה גם כן. ביחס אליה, לא הייתי מודע לזה עד כדי ככה. וממש ככה, הרגשתי איזו טלטלה בתוכי מהאמירה הזו, שתישארו כאן, אנחנו צריכים אתכם. וזה מלמדתי שזאת אמירה כל כך נקייה. לא צריך אתכם לשום דבר בעצם. שום דבר, רק תהיו כאן. וזה דבר שמאוד, א', מאוד, מאוד ככה נרגשתי שהיא באה ולומר לי את זה, ודברתי ככה בשפה כל כך חשופה וכל כך בלי מחיצות, אבל זה בדיוק התחבר לי לדיבורים, למחשבות האלה כאן. זה בדיוק הנקודה שהרבה פעמים אני חש את ההחמצה אדירה, שמעט אנשים מגיעים לאיזה מין רגע שאדם יכול להגיד לאבא, מרוב מתחים ועצבים וטלטלות שאדם עובר עם בני משפחתו, שוכחים את הנקודה הכל כך, כל כך בסיסית, שאנשים חיים יחד עם אנשים, אבל הרגע הנקי הזה שבו, אל תלך, אני צריך אותך פה. פשוט במובן הכי, למה צריך להגיע לאיזה מחלה נוראה, או לאיזה פתאום סכנת חיים, כדי פתאום להגיע לרגע הזה? מסתבר שאין צורך, לא, אפשר לחיות את זה באופן הרבה יותר פחות טוטלי, פחות נעיק, פחות מאיים. לא צריך להגיע למוות. אני אומר, שרק לי, זה קצת מוסר לעצמנו. אני לא מומחה בדרשות מוסר. אני גם לא אוהב אותם, בדרך כלל. אבל אני חושב שיש כאן איזה סוג של מוסר, שבמובן הכי טוב של מוסר. שבו כל אחד מאיתנו הרי ינסה לחשוב על אנשים, תנסה לחשוב לרגע שפלוני אלמוני עוד רגע לא יהיה פה. תנסה רק לדמיין את זה, רק לרגע, כשתראי פתאום מה יקרה לך. זה דבר שהוא באמת, אני אומר אותו רק כדי שנחוש גם, אני חש גם את התחושות של ספר בראשית, שהולכים להתפרד כאן בספר בראשית, לבריאת העולם, מסיפורי אבות, יש איזה כאב ש... וואי, אל תלכו מאיתנו, כלומר, אתם אבותינו, אני לוקח את זה למקום קצת יותר מופשט, לא בעובד למשפחתי דווקא אישי. האבות שלנו, שאברהם אבינו לא ילך מאיתנו, שאנחנו צריכים אותו. צריכים אותו כאן, ואותו דבר את אמותינו, צריכים אותם פה, הם פשוט חייבים להישאר פה, אי אפשר לשחרר אותם. ואני חושב שהנקודה הזאת היא נקודה שאי אפשר להישעדיש אליה, לא... עכשיו, זה הנקודה כאן שביקש לגלות ונסתלק, זה לקח שכל אחד ירשום לעצמו. מי שמבקש לגלות, יש לו, מה זה מבקש? אתה מבקש משהו, יש לך משהו, יש לך אגו, יש לך משהו שאתה מבקש. תפסיק לבקש, מה זה כל ה... מה זאת העמדה הזאת? אנחנו לא היינו מזמין לכתוב מדרש כזה על יעקב, ודאי לא על הפרשה של סף הברכות, אבל החזל היה להם את ההעזה, ואני אגב חש את זה לדרשן הזה, בדיוק את התודעה הזאת, הדרשן עצמו כאמורה, הוא חש כאמורה, שכדי שהוא יוכל לשווא להיות אמורה, ולהיות, להנחיל תורה, הוא צריך באיזשהו מקום להלביש סיפור כזה על יעקב כדי שהוא יוכל להיות אמורה. כלומר, הדרך היחידה היא באיזשהו מקום לתת על איזה מין, איך הייתי אומר, מין התרסה כזאת, מאוד קיצונית, ולייחס אותה ליעקב כדי שהוא יוכל לדבר, כדי שהוא יוכל לדעת שאם אני כאן הכל כאן, במובן הכי חיובי של המילה. וזה היה בגלל שהוא חש איזו תחושה, כאילו, אתה צריך באיזשהו מקום לשחרר, כדי לחוש את התחושה שרק אל תלך מכאן. ואני חושב שזאת הנקודה כאן של הזיכרון של ה... כל העבר שלנו בעצם נמצא באיזה נקודה, אני הרבה פעמים לא מבין, יש עולם חילוני כל כך אגרסיבי, כל כך... לפי אני שואל את עצמי, אין לאנשים על משכבם בעילות איזשהו הרהור, וואלה, מה השלחנו כאן? אין להם רגע הזה של עומדים רגע, הרי כל אחד חש בתוכו, יש לנו עולם ויש לנו מסורת. האם הפוסט-מודרניות והחתרנות הבלתי נלאית והניסיון כל הזמן להיות, זה לא מעורר לרגע, ברגעים של חשבון נפש, מה אתה משליך כאן? אתה משליך כאן את אבא שלך, משליך כאן את סבא שלך. אתה לא לרגע עם איזה פיק ברכיים או איזה משהו קטן בלב, כל המעצבי התקשורת והאקדמיה ומשרד החינוך וכל זה, אין לרגע, אפילו לרגע, איזושהי תחושה, וואלה, כאילו, מה אתם עושים כאן? אתם, דבר אחד אני יכול לומר על יעקב חזן, שהיה לי קשר עקיף איתו, יעקב חזן היה האדמור של מפם, ואחד שהיה בית אל, מזקני בית אל, היה מאוד קשור איתו באיזשהו אופן, אז פעם הוא סיפר באיזה רגע של עת רצון, אז יעקב חזן אמר שהיה מבוגר, הוא אמר, לא לילד הזה התפללנו. הוא אמר, בגילוי לב, לא זה מה שרצינו. אז באמת הוא בא משם, מרוסיה, מכל העולם היהודי המושרש, וראה מה שאת הילדים שלו, את הנכדים שלו, את כל מה שנוצר, אז הוא ידע להגיד בגילוי לב, לא, זה לא מה שרצינו. אבל אני אומר עכשיו, כרגע חזן זה כבר סיפור של פעם, זה כבר לא נוגע להיום. אני אשאל, לא, לא משנה, כן, סליחה.
היום נדבר בשתיים על
עוז
ויהושע,
שבאמת
אני חושב מה הם רוצים להשאיר לילדים? שמעתי אמירה בשם אחד מהדור הזה שהוא אמר שבלילות לפני שהוא הולך לישון הוא מתפלל שהילדים לא יקראו את מה שהוא כותב. הילדים שלו. זו אמירה מאוד טוטלית, כאילו שבאמת אתה כותב. למי אתה כותב? לילדים, שיהיה משהו בשבעה שיכתפו.
זה מאוד יפה, זה אמירה מאוד חזקה. זה בדיוק, הוא לא רוצה להמחיל, זה בדיוק הנקודה. הוא מגיע שאני רוצה לכתוב, אבל אני לא רוצה להמחיל את זה.
נובל רוצה.
כן. עוד יפה. טוב, אולי אתם נשמע קצת אתכם, זה דברים שהם נורא, תתייחסו לזה נורא ברצינות, כי אני אומר, זה נורא בוער בתוכי כבר שנים רבות, עכשיו הצלחתי איכשהו לומר משהו, אז בבקשה, בואו אולי קצת, אתם רוצים להגיב, רוצים לומר משהו, אני יכול לקרוא פה דברים מאוד יפים, אבל אולי כדאי שקצת יהיה איזה מין להרפות קצת, לשפוגל קצת את המתח וקצת לשמוע אתכם, תגידו משהו, לאן, איפה זה פוגש אתכם, מה זה אומר לכם, אולי צריך איזה ניגון לרווח תשימו כזה בין זה לזה. תודה לאש שאני כבר חזרתי לעצמי קצת, זה לקח כמה שבועות ממש, ברוך השם שאני יכול קצת לשפול לנגן אולי.
אם אבא לא חייב למות כדי שזה יתאפשר. זאת אומרת, אתה מתאר תהליך שכאילו גם פה במדרש, או בכתיבה בעקבות המדרש, הוא כאילו מתואר באופן קצת אופטימי. אבל בסוף יעקב מת. והשאלה היא, אילולא היה יעקב מת...
יעקב אמינו לא מת.
אוקיי, לא מת.
זה קצת תשובה.
בסדר, אבל זה המ...
זה יקרה כשהוא מת.
כן. כשהוא לא מת, כשהוא מת הוא יכול לא למות. זאת אומרת, אבל עד שהוא ימות... זאת אומרת, או...
התשובה היא לבית, זה בדיוק הטרגיות של הקיום. זה בדיוק הטרגיות, שאולי יכולה לבוא רק באמת במקום שבו... אבל אני רוצה לטעון, כדי לא להישאר עליה במוות. אני תמיד מרגיש לא נוח לדבר כאן מישיבה על מוות. מה מוות? מה לא נובע למוות? מה זה מגיע אלינו? אני חושב שאפשר לדבר על החיים. אני לא רוצה להגיע דווקא לממד הטוטלי, שבאמת זה לא יכול לקרות אלא אדם כשאדם יסתלק. אבל גם בקטנה, אני אומר, יש גם בקטנה השלכות מרחיקות לכת לזה.
לא, אבל בקטנה מה שיוצא, עולה מכאן, זה שהייחוד של האבא הוא בסופו של דבר גם מוות של האבא, גם בתוך החיים. זאת אומרת, האבא שבאמת נוכח okay. רק בשביל עצמו, בשביל הקדוש ברוך הוא, ולא מתרחק מהעמדה המחנכת, הוא מוכן למות. עלול לחוות אותה כחוויה מאוד טראומטית.
אני חייתי מתחיל גם בגילאים שונים, לא נפתור אותך מהעונש הזה. אפשר לדבר על גילאים שונים, ברור שבגיל צעיר, אם אדם פתאום מאבד את אבא, יש איזו נטישה חלילה, זה לא הכוונה. אבל יש בהתפתחות שלבים שבו אדם מגיע מתחתן. אם עדיין הוא ממשיך להתרפק על אבא שלו, והוא לא יודע מה זה כן יעזוב איש, הוא לא מכיר את ה... אז ברגע הזה הוא כבר איבד כאן משהו. ויש עוד תחלות כאלה, בכל שלב החיים יש איזשהו סוג של פרידה. אז זה נכון שיש איזה, אבל עדיין זה בתוך החיים, עדיין זה לא נמצא ממש בבית העלמין, זה עדיין נמצא בתוך החיים. ואני חושב שהכשרת הלבבות למקומות האלה, היא לא יכולה להתחיל מי שלא נמצא בסיפור, לא מבין את העניין בחייו, אז גם אין לו סיכוי גם בשעת מותו להגיע למשהו, כי הוא לא בסיפור. לא קורה שם איזה הוקוס פוקוס בשעת המיטה. אנשים מתים, לא קורה שום דבר. אז, כאילו מה, הם נשארים כעסים ועלבונות ולא יודע מה. כבר זה לא הכרחי שהמוות עושה משהו. לכן אמרתי שהחלק מהעניין זה האופן שבו... אני אומר גם אנשים צעירים, אם לא היו מספרים את זה, איתי מעולם לא דיברו על זה, ואף פעם אחרי לא דיברו על זה. בשום שלב, ואולי לא בגיל שלכם, על מושגים כאלה ביחס לאבא, ביחס לאמא. אבל היום אני יכול כבר לקצר לכם דרך. אני אומר, הדברים האלה, אם אדם יודע, אם אדם מבין את העניין, אמרתי, המידע שהאהובה עליי זה מבין את הבדיחה, כמו שאומרים, מבין את הסיפור, וזה לא איזו הזמנה לפגיעה בכבוד אב או אם, חלילה, זה בכלל לא העניין. יש כאן להפך, לדעת העצמת הכבוד לאב, זה באיזשהו מקום לדעת גם להשליך אותו ולתת לו להשליך את עצמו. זה חלק מהעצמה ההדלית שקורית כאן. אותו דבר גם ביחס לבן, הרבה פעמים האב שיותר מדי מחבק חיבוק דוב את הבן שלו, את האמא, את הבת שלה, בזה עצמו גורמים להם נזק, הרבה פעמים נזק שהוא בלתי הפיך. וכאן בדיוק הנקודות העדינות, כל אחד עם הכישורים האנושיים, האיש שלו צריך לדעת איך מתמרינים ואיך זזים, איך נעים לפה לשם. אין בזה מוסחאות, אבל קודם כל, מה שחשוב מבחינתי, מה שאני מנסה באמת, אני גם אגב באמת מאמין בזה. אני גם מאמין שמה שבאמת קורה, מה שאדם סופג, זה משהו קולט כשהוא לא רואה שהילד מתבונן במקום שאבא לא שם לב שהילד מתבונן. אז באמת קורה... סתם ככה, אנקדוטה אישית, לפני כמה שנים נפטרה אמא של אחד החבר שלנו, שהוא חבר של הבן שלי, ונפגשנו בהלוויה. אז פתאום הוא אומר לי, ממש לא הבאתי מה הוא רוצה. הוא אומר, אבא, אין לי כוח לזה. אמרתי, למה? למה אין לך כוח? אז הוא לא ידע לך להגיד לי את זה. אתה לא תלך מכאן. ממש ככה. לא הבאתי איפה זה בא לו, אבל פתאום, והבאתי שאדם פתאום, לרגע פתאום מבליח ליד מיטת נפטר. פתאום איזו תחושה שוואלה, זה חבר שלי, אמא שלו הלכה. וממש ברגע הזה פתאום היה איזה מין הבלחה כזאת שזה יכול לקרות לכל אחד. ואני בדיוק מכיוון לנקודה, אין צורך להיות בבית עלמין בשביל זה. אין צורך להיות בבית עלמין, אין צורך. אני חושב שצריך, דיבורים כאלה כאן יכולים לחולל לא פחות. אני לא אומר, אני אומר, יש משהו במוות שהוא חד פעמי, שלא ניתן לשחזר אותו ואין שום רדוקציה. אבל אני לא חושב שצריך להגיע לשם, בפירוש לא חושב כך. אני חושב שהיחסים לבני אדם, הדדיות לבני אדם, בכל מיני מובנים, היא יכולה להתרחש, באמת אנחנו לומדים תורה. זה כוחה של התורה, שאנחנו לומדים, אנחנו מדמיינים, אנחנו מפנים דרך המסורתית של לימוד תורה. לא צריך להגיע לשם, אני אומר, אני כמיד מרגיש לא נוח דווקא לדבר על מוות, למה מוות? מישהו רוצה עוד, נו, חבוד, אני אלך עליו.
היה לי איזה וורד בפרשת שבוע האחרונות, וישב בארץ מגורי אבי בארץ כנף. אבל באמת, וזה תהליך שעובר עם השנים, האם אתה יכול לשבת במקומות שאבא שלך פחד? מגורים לשון פחד ובארץ כנען לשון קנייה. גם זה עבור את זה בשני, אבל האם באמת אתה מוכן להמשיך במקומות שאבא שלך חשש שאתה מוכן להיות שם, או שאתה... משנה דיסקט לחלוטין, והאם אבא שלך מוכן לאפשר לך להיות במקומות שהוא נכשל, האם אני מוכן לאפשר לילדים להיות במקומות שאני נכשלתי, ובמשך הזמן הם הופכים יותר ויותר מודעים, מוצרים, כתובים. זה מתח מאוד לא פשוט, שאני מרגיש שאם נועה מציע את האופציה של המוות, היא אופציה שלא נפטרת. כלומר, יעידו כל הסופרים כולם שהם ממשיכים לנהל את הרומן עם האמא המתאבדת שלהם וכל אחד בעניינו. זה לא משהו שנפטר. עכשיו, אולי זה יותר קל אחרי מוות. כאילו, הוא נמצא אחד שנמצא ומונח אחד שמונח. גם נפטר איך שנפטר, אז יותר קל לעבוד איתו. אבל זה באמת, כן, יותר
פרקטיבי. הוא לא נאבק.
מה?
הוא לא נאבק.
כן, הסיפור הידוע של אדם ברוך שהלך עם פסקט שאם בטעות הוא ייכנס בתחנה המרכזית לשירותים נבח ויצא עם שם הרב יוגל, מה יהיה? אז כאילו, אחרי שהרב יוגל מת, מה? אז גם אדם ברוך מת. וזה אפילו היסטורית נכון. כלומר, איך אתה מצליח לעבוד שיש את אבא שלך ויש אותך ואתה מוכן לשבת בארץ הקניות שלו להמשיך למקום שהוא כל כך פחד להמשיך ובלי לפחד שהוא יגמור אותך שתיכנס לשם ואתה כאבא, בלי לפחד שהילד שלך כבר ממשיך את המקומות שאתה כל כך פחד. זה סיפור מאוד לא רומנטי.
מצד שני, אני כבר שמעתי, אני באמת מאמין שיכול להיות בין אבות הבנים איזה מין הרבה מעל ומעבר לישיב אבות הבנים. סוג של התענגות ושל ייחוד נשמות ניסים, דווקא. זה לא רומנטי, זה לא... זה מלא כאבים וכל מיני בעיות, אבל אני חושב שזאת האופציה היחידה. כלומר, כאילו אין לנו כאן... זאת האופציה שלנו, אנחנו כל אחד שלו אבא. בין אם הוא חי, בין אם הוא לא חי. יש לו סבא, בין אם הוא חי, בין אם הוא לא חי. והדו-שיח הזה הוא נוכח, ואתה לא יכול לחבוק ממנו, אסור לך לחכות. זה, אני חושב, באמת, זה נקודת הברית, זה נקודת הייחוד של משפחתם לבית אבותם. אני חושב שהנקודת שגרועים, למען דבר, אין להם חייסת, זאת הנקודה של משפחתם לבית אבותם. זו בדיוק הנקודה של ה... זאת הנקודה בדיוק, הנקודה כאן שאתה לא, אתה לא כבר כמו הנה פטריות שצריכים להעביר. אתה נמצא כאן, אתה ממשיך להביחה, ואבא לילדיך, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, הדבר הזה יכול להיות עובדה ביולוגית וזהו, מתרגם את זה לרמה הזאת ולהסתפק בזה. אבל מה שאני רואה כאן זה הזמנה למשהו הרבה יותר מרחיק לכת, שבסופו של חשבון עם כל הדמות שלו ושלך, אתם תלויים בקשר גורדי בא לי נתק, כי איך אתה תספר אותו ואיך הוא ישחרר אותך, כל הדברים האלה, הם יקברו למעשה גם בנצח, לא פה בעולם, מה בעצם נוצר כאן, מה בעצם קרה כאן, ירדנו לעולם לתכלית, אז מה מימוש התכלית, הוא תלוי בדיוק בשאלה, כאן בדיוק ההארדקורד של כל הסיפור שלנו, של כל ה... כן.
אני מרגיש מצד מסוים שהדבר הזה הוא, כאילו אנחנו קל לחזור לדוגמאות של ילדים קטנים ומתבגרים, כי באמת הילד הקטן המתבגר תמיד נמצא תחת הכנפיים של אבא במובן הפיזי, וכשהוא יוצא מהבית אז זה מאוד קשה וכו', אבל בעולם שלנו היום, פתאום תפסתי את זה, אני לומד עם קבוצה של חבר'ה בראש צורים, גמרא, בעיון. ודיברתי איתם על המתח של לומדות תורה ולשיא או אישה, שזה שני מקומות שבהם, על המתח של שני הדברים מול ההורים, שבהם האבא מאבד את הילד בהרבה מובנים. הילד הולך אל התורה והולך אל האישה והולך תדע כבר מה יהיה איתה. החבר'ה דיברו על זה בתחושה מאוד קשה, שמישהו אמר, אני מפחד מהיום שהילד שלי ילך לשיעור א', יש לו עוד כמה שנים, אבל זה עוד אותו מגיע, כמו שהוא מפחד שהוא יתחתן, כי באיזשהו מובן אני כבר לא אגיד לו מה לעשות, או הוא כבר לא יושפע ממני, בהנחה שבישיבה התיכונית פחות או יותר עושה מה שאני אומר. אחר כך הוא ילך לאיזו ישיבה, אני מצטט את הבחור, הוא יהיה לי פתאום איזה דוס כזה מרכזי, וחזור הביתה עם כל מיני קריזות, אמרתי לו, כמו שאתה חזרת, אומר לי נכון, ואני אאבד אותו. זאת אומרת, יש צד מסוים שבו, כן, כל המנגנון הזה של לימוד תורה שמופקע מאבא והולך אל רבי יהושע בן גמלא, וזכור אותו האיש לטוב, אל הישיבה, אל המקום שבו, והיום בכלל, האדם מקבל את מקורותיו ותשרותו, לא מההורים שלו בהכרח, הוא קורא, הוא שומע מוזיקה, הוא בסרטים, הוא אדם בטוח, הוא גדול ורחב, יש לו את התואר בשבילו. אני מרגיש בהרבה מובנים מה שרב נועם העיר, שזה קורה הרבה יותר מהר ממה שחושבים. הילד הורג את האב שלו מאוד מהר, הולך למחוזות אחרים, אגב גם מתרחק פיזית. יש אנשים שגרים קרוב מאוד להורים, יש אנשים שגרים מאוד 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 רחוק, אפילו אם יש להם גישה אליהם באינטרנט או בסלולרי, הם מתרחקים מהם פיזית. אפילו ברמה ההלכתית, ילד לא מחויב למנהג אבותיו, כותבים הפוסקים של היום, הוא מחויב למנהג המקום שאליו הוא הלך. יש איזשהו סוג של שבירה של המנגנון של המשפחה.
המשפחה של הדברים שלך זה המגיד, שאומר שהתינוק נמצא במוח אביו. כמה שהוא נמצא במוח שלך, אז זה לא ילך לך, הוא שוצא ותקוע כאן. זה לא משנה מה יקרה פיזית, זה
רעיון כזה. לא, אני מסכים שזה לא...
אני קוראת את זה היטב.
לא, זה לא נעלם. יש פה רשימו ויש פה נוכחות, והרבה מובנים הרבה יותר אלימה, כי נוכחות נפקדת. אני מסכים לניתוח הזה, אני רק אומר שכאילו התיאור הראשוני של ילד שאני מונח אצל אביב, הוא מאוד מאוד מצומצם בעולם שלנו, כי באמת האנשים הם מובנים של יותר מאבא אחד בהרבה מובנים. הרב הוא אבא לא פחות מאשר האבא, בהרבה מובנים, מביאו לך עולם הבא וכולי, או מי שמשפיע לאדם. אני מתכוון שיש פה משהו טיפה יותר מורכב מאשר הצגה אחת משמעית.
טוב, רוצים עוד... טוב, באמת ככה, אני לא רוצה להכריע שם משהו בכל משהו נוסף, יש פה הרבה דברים עוד נוספים, אבל אני חושב שאנחנו נסתפק בדברים האלה, באמת הם דברים חשובים, הם באמת מאוד דיבורים שבעיניי הם מאוד בעלי ערך.
מה קשה לי לשמוע אנשים שמפחדים מזה שילד שלהם יהיה בשיעור א', כי במקרה זה היה בדיוק המצב שלי כרגע. ואין לך בעיה יותר גדולה מזה. ואני אולי... אם אתה מדבר איתו ישירות ואומר לו, אז באמת זה בעייתי. אבל יש לי ביס, שהבן שלו לא שומע את אבא שלו כמעט.
דברי תורה ספציפיים. הוא ראה שאבא שלו את הדבקות, את הייחוד השם, שאבא שלו מתאמץ למרות שקשה לו, והוא מאוד עסוק, מאוד מתאמץ ללמוד ולומד. מה שאבא שלו יודע הוא לא ראה. וההשפעה החינוכית של זה הרבה יותר גדולה מאבא ילד שראה שאבא שלו יודע תורה, הוא לא ראה אותו מתי הוא לומד, רק הוא ראה שעכשיו הוא יודע, וזה מורה רמתי. ו... זה מישהו מפחד מ... הילד שלו שהוא באמת בן אדם בפני עצמו. אתה מנסה לגלות לו את הקץ, את הקץ הוא צריך לגלות לך, לא אתה, לא, זה הרי היפוך, לכן הוא לא הצליח.
זה מאוד יפה. זה בעצם הדדי כזה, כבר שניהם לא יכולים לגלות, אם יקרה כאן משהו שבסוף הקץ יתגלה, אבל זה לא יהיה תוצאה של יומרה, או תוצאה שזה קורה, או לא קורה, אבל זה לא דבר שאפשר, הקץ אי אפשר לגלות אותו, הקץ או שהוא קורה או שהוא לא קורה, או שיקרה כאן משהו, יהיה כאן גאולה או שלא יקרה. Na 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 אנחנו אחרי הדברים שלי, אני היום, שחלטי זה מורן האישי מול אבא שלי, על אבא שלום זה יום שיש לו משמעות, היום אני יצאתי מה... יש, אני לא יודע, לא מצאתי את זה, אולי תיצאו לי איפה זה היה המקור, כשאדם מגיע לשנות אבותיו, היום שהאביב הסתלק מן העולם, יש בזה איזה צורך להודות או משהו, לא, לא, לא מצאתי, חיפשתי, לא מצאתי, תמצא לי, אני יודע לך. מה? זה בדיוק עכשיו, בדיוק היום. מה? איפה זה מופיע? ברכסתי המילים הקלאסיות ולא הצלחתי להגיע לדברים. כל פעמים אני מודה בערבים לקדוש ברוך הוא שהגעתי לנקודה הזו ותודה לאל. לכן אמר, הדיבור עכשיו שלי לדבר על יחסים של בן ואב, זה מאוד נוגע גם בקשבי מוות, זה נוגע ממש ליום הזה מבחינתי. וזה אני באמת... זה לא זה, אתה יודע, למה זה מה? כמו שהוא נפטר, הוא סגר את המעגל ביום לידתו ה-61. יומיים לפני כן, כלומר, זה בדיוק היה טוב. יהיה לנו שלום.